דיברנו שבוע שעבר על החשיבות הרבה שהתנועה הדתית-לאומית לקחה על עצמה, אנחנו לקחנו על עצמנו את מה שכתוב בפרשה שלנו, אגיד לנו לי את החי אנוכי מבקש, אגיד לנו לי איפה הם רואים. את ההבנה הזאת שכל כלל ישראל, מדינת ישראל, צבא, כל זה זה את החי אנוכי מבקש. ההבנה, החשיבות הגדולה של להיות מעורה במפעל הגדול הזה, הנשיא הזה, חזון הנביאים של מדינת ישראל, שמרומם את הציבוריות פה בארץ, להנחיל את הערכים הנכונים, את התרבות הנכונה, את האווירה הנכונה. דברים מאוד מזכירים לי, כן, המשפט הזה, את אחי אנוכי מבקש, ולא מזכירים לי את ההקדמה של רב שמעון שקופ. כשאתה אומר את המילה אני, למה אתה מתכוון? אומר רב שמעון שקופ ההקדמה שלו, וכבודה היא שיתברר ויתאמת אצל האדם איכותו של האני שלו, כי בזה נמדד מעלת כל אדם לפי מדרגתו. האיש הגס והשפל, כל העני שלו מצומצם רק בחומרו וגופו. אתמול הייתה הרצאה מיהודי מאוד מאוד מעניין, דוקטור יחיאל הררי, אדם שחזר בתשובה. הזמנתי אותו להיפגש עם ראשי המוסדות של הקריה, ראש השלוחה, ראש הישיבה התיכונית, ראש האולפנה, בית ספר יסודי בנים, בית ספר יסודי בנות. ישבנו כראשי מוסדות והזמנו אותו, סיפר על החזרה שלו בתשובה. הוא דיבר שעד שהוא חזר בתשובה, הוא כל הזמן הרגיש את האיש הגס והשפל הזה. הוא לא אמר את זה במילים כאלה, הוא לא הכיר את ההקדמה של רב שמעון שקופ, אבל הוא אמר, כל הזמן הייתי, חזרתי רק על עצמי. לא הבנתי שיש בעצם עולם אחר, ולכן אף פעם לא הייתי שמח. ולמרות שהוא היה יועץ פרלמנטרי וראש מרץ ובתפקידים הכי בכירים, הוא אומר, תמיד הרגשתי ריק. כי כשאדם חושב רק על עצמו, הוא ריק. הוא אומר, כשחזרתי בתשובה, פתאום הבנתי מה זה האני הכולל, איזה אחריות יש. היום הוא רץ ממקום למקום, ממקום לכתום, הוא כתב ספר על חינוך, איך מגדילים את הנפש של האדם, מבוסס על הרב סולובייצ'יק, על הרב מחב"ד, על הרב קוק, על שיחה מאלפת. הוא דיבר שהעיקר לעמוד במעלות האלו של רב שמעון שקופ. אז האדם המצומצם הוא חומרו וגופו. למעלה ממנו, מי שמרגיש שאני שלו מורכב מגוף ונפש, נשמה. למעלה ממנו, מי שמכניס לאני שלו את בני ביתו ומשפחתו. אבל זה עוד לא הייתה. למרות שאתה כבר חושב על הנשמה, ואתה חושב על המשפחה, והיא חלק ממך, כן? הרגל של אשתי כואבת לנו, כמו שאמר רבי לוין, אבל יש מעלה גדולה. באמת, וזה ודאי היה רבי לוין, נגיע למעלה הגדולה הזאת, כרב של האסירים, כן? והאני שלו, באני שהולך על פי דרכי תורה, האני שלו כולל את כל עם ישראל. שבאמת כל איש ישראל הוא רק עבר מגוף האומה הישראלית. וכשאדם מרגיש כך, אז הוא מרגיש ברומה. אז הוא כבר לא חושב על עצמו. ולדעתי מרומה זה במאמרו של הלל, שהיה אומר, אם אין אני מי לי, אבל כשאני לעצמי, מה? היינו שראוי לכל אדם להתאמץ לדאוג תמיד בעד עצמו, אבל אם זה יתאמץ להבין שאני לעצמי מענה, אם יצמצם את האני שלו בחוק צר, אז האני הוא מהו? הבל והוא וכעין נחשב. אבל אם תהיה הדרשתו האמת שאני קולט את הכל, אז רם וניסה גם ערכו. זה אני מאמין שלנו. שכשאני נושא החלטות, כשאני חושב לאן ללכת, שאלת האני הכללי, ההבנה שכל אחד מכלל ישראל הוא אח שלי, הוא חלק ממני. הוא אני המורחב, הוא לא משהו חיצוני שאני נותן לו, הוא חלק ממני. הוא הבסיס לדבר. ולברום אני לא אחזור על הדברים משבוע שעבר, רק שאל אותי שלמה, איפה רואים בפירוש שיעקב נענש על זה שהוא שם את דינה בתיבה? תראו את מדרש תנחומא. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, ילמדנו רבינו, ההורג את הנפש בשגגה להיכן הוא גולה. כך שנו רבותינו, ההורג נפש בשגגה גולה להרי מקלט. ויעקב אבינו גלה לחרן, בורח בנפשו, ונתיירא שלא יהרוג אותו עשיו אחר. אז היציאה לחרן מוגדרת הליכה לעיר גלות. כי כשאתה לא עובר למישהו, אתה כאילו אוהב אותו ושורק. דיברנו כבר פעם, כמה פעמים, שאנחנו צריכים להסתכל על העולם הרוחני כמו על העולם הפיזי. וכמו שיש פיקוח נפש פיזי, יש פיקוח נפש רוחני, ולכן הרב התיר לנסוע בשבת כדי לגרום למישהו לא להשתמט. אך כשיעקב גורם לכך שעשיו לא יחזור בתשובה, הוא הורג אותו ושובק. ולכן החשיבות הזו להיפתח לעולם, להיות חלק מן העולם, הוא א' ב'. הגמרא דנה בסנהדרין, למה מביאים את כל התולדות של עשיו? ואלה תולדות עשיו הוא עדו, ואלה תולדות יעקב אני מבין. מה חשוב לי לדעת מה התולדות של עשיו? אומרת הגמרא בשביל פסוק אחד, ותמנה הייתה פילגש לאליפז בן עשיו, ותלת לאליפז את עמלק. מי זה תמנה הזאת? אומרת הגמרא בסנהדרין צדיק ט', תמנה בת מלכים אבל. אלוף תמנה. היא הייתה בת של מלך. באה היא לגורי, רצתה להתגייר. הלכה אצל אברהם, יצחק ויעקב, ולא קיבלו. אז אחרי שלא נתנו לה אפשרות להתגייר, היא אמרה, אני אהיה פילגש לאליפז בן עשיו. מותר שיש שפחה לאומה זו, ולא גבירה לאומה אחרת. ויצא ממנה עמלק שצייר את ישראל, כי לא היינו צריכים להרחיק אותה. לכן הפתיחות שלנו להיות חלק במפעל הגדול הזה, יש חשיבות גדולה מאוד. מצד שני, יכול להיות לזה גם מחיר גדול מאוד. כי הפתיחות הזו יכולה להביא למצב שבעצם אני חי נקודות של קודש, אבל אני לא חי חיים של קודש. יכול להביא למצב שאדם בעצם החיים שלו, היומיומיים, האכילה, השתייה, התרבות, הטיול, הזמן הפנוי, העבודה שלו, הוא מושפע, ואז ברגע שהוא מושפע, הוא יוצר מציאות שבעצם הוא לא דבק בריבונו של עולם. וכשאדם לא דבק בריבונו של עולם, הוא לא מגיע לא לייעוד שלו ולא לתפקיד שלו, הוא ממנו ולא יכול להשפיע. יש עכשיו דיון ארוך בין החבר'ה על כל הנושא הזה של הדתל"ש. היום כבר יש מושג חדש, דתי על הרצף. מישהו לא דתל"ש, אולי אפילו לא נוסע בשבת, אבל מחליט מה כן ומה לא. איך קורה תופעה כזאת? איך קורה שאדם במקום לשים את השולחן ערוך, לשים את התורה בראש הפירמידה, שם את עצמו, והוא מחליט מה הוא לוקח, מה הוא לא לוקח? אני חושב שחלק מהדבר הזה, לא כל הדבר הזה, יש לזה סיבות נוספות, חושב שזה גם נובע הרבה מזה שאדם מתחנך במוסד שלא נתנו בו אמון, לא נתנו לו אפשרות לשאול, לברר, ויש עוד הרבה הסברים. אנחנו נקדיש לזה את נר שמיני של חנוכה, נעשה פאנל שלם עם כל הרבנים סביב הנושא הזה של דתי על הרצף, איך אנחנו דואגים שילדינו לא יהיו כך, ניתוח התופעה, הבנת התופעה וכו'. נזמין גם מישהו שמתמצא בנושא הזה מעבר לרבנים, שעשה מחקר על הנושא הזה, מקווה שהוא יוכל להגיע. אבל ודאי שחלק מהעניין, לא כל העניין, אבל חלק מהעניין, זה שאותם אנשים לא ידעו לשים לעצמם את הגריה שדיברנו שבוע שעבר. פתחו את עצמם יותר מדי לעולם הכללי, ובמילה זה השפיע עליהם, והם בעצם לא חיו חיים של קודש. וכשאדם לא חי חיים של קודש, אז נוצר מציאות שהוא לאט לאט מתרחק לגמרי, גם אם בהתחלה הוא עדיין שומר על המצוות, אבל זה שהחיים שלו, שהם בעצם העיקר, הם לא קשורים לריבונו של עולם, אז בסוף זה גם משפיע על המצוות עצמם. בפה אני מבקש להגיע לשני מושגים של הרב הוטנר, שאני חושב שיש בהם חשיבות מאוד מאוד גדולה. הרב הוטנר מדבר על דברי רשות ודברי חובה. ואני חושב שזו נקודה מאוד מאוד יסודית בעבודת השם שלנו, בהתפתחות שלנו, בהבנה מה התפקיד שלנו פה וכו'. דברי חובה זה המצוות והאיסורים. אותו כוסר קידוש, אותו לחם משנה, אותו כזית מצה. דברי רשות זה החיים. זה האוכל, זה השתייה, זה הטיולים, זה הנאות, זה התרבות, זה החיים עצמם. אומר רבות, ברוב החיים של האדם הם דברי רשות, לא דברי חובה. והשאלה הזאת אם דברי הרשות קשורים לריבונו של עולם או לא קשורים לריבונו של עולם היא שאלה מהותית ביותר. מגדיר את הדברים ככה. המושג דברי ישות מתפרש הוא בשפטה של חוכמת העבודה, עבודת השם, במובן אחר מאשר הוא מתפרש שהוא מוקר בעניינים של מי לדעה. סתם הציבור קורא לדברי ישות שאין העניין קשור בגבולות המותר ועשור. דברי ישות הכוונה לא חשוב איך יהיה, אין קפיד על השיפור דבר. מה? דברי ישות אני יכול לקרוא מה שבא לי. זה לא חלק מהשולחן ערוך, זה לא חלק מהמצוות איסורים, מה שאני רוצה אני אעשה. אבל מי שמבין במילי דשמיא, לא ייתכן כלל לומר שנמצא הוא עניין כזה שאינו נוגע כלל לרצון השם. לא יכול להיות שלא אכפת לקדוש ברוך הוא מה נעשה בשטח הזה. ולכן דברי רשות גם כן קשורים לעבודת השם. אלא הכוונה היא שלא ברגע הזה אתה עושה איסור או היקף, אלא יש לזה השפעה ארוכת טווח. אז השאלה איזה טיול תעשה, איזה תרבות תצרוך, לאן תלך משעות הפנאי, היא כאילו דברי רשות אם אתה הולך למקום מהדרין, מקום שאין איסורים, אבל היא יכולה לגרום לך שבעצם החיים עצמם לא קשורים לריבונו של עולם, אתה מכניס בהם נקודות, ועד בסוף גם הנקודות האלה לא יהיה לך שירות. הרב הוטנר קושר את הדברים לחנוכה ולספר בראשית. לדעתו, זה כל היסוד של חנוכה. למה חז"ל החליטו על הנס הזה שפתאום יהיה חג שמונה ימים? קראו את הרבה ניסים. לדעת שהשם יכול לשנות את הטבע, ואנחנו כבר יודעים בלי סוף. קריעת ים סוף, מכות מצרים, מה מתחדש בעצם בזה שהשמן פח אחד דולק 8 ימים? מה זה שונה מקריאת ים סוף? מה זה שונה מספר של דם, שזה לוקח דם וזה לוקח מים? באותו ספר. אז למה רבנן מוסיפים עוד אחד שהשם משנה את הטבע, שכאילו זה קיים, זה חג תאורטה? לכן בא רבותנו ואומר, באמת זה המשבצת ההלכתית, פח השמן. אבל זה לא העיקר. העיקר זה לא העיקר. העיקר שתחשוב 8 ימים על המתייוונים, ותחשוב 8 ימים על הוויכוח שהיה בין יוון לבין ישראל. המתייוונים התייוונו כי הם נמשכו לדברי הרשות של יוון. הם לא הלכו שום איסור בהתחלה. הם רק הלכו להיסטוריונים, לתרבות. אבל בסופו של דבר עזבו את הכל והם נהיו מתנבנים. וחז"ל רצו ששמונה ימים תדון בזה. איך אתה מצד אחד אדם פתוח, עם השכלה, קשור לעולם. ואתה משפיע, אבל אתה לא מושפע. אתה לא מתייבד. אתה אדם עוצמתי שיודע לעמוד על שלך ויודע איך לפתוח את עצמך ומצד שני לא להיות מושפע. זה כל המהות של חנוכה. אומר הרב בוטנר, יש עוד נקודה חשובה בחנוכה שרצו שתחשוב עליה 8 ימים. הוויכוח שהיה בין יוון לבין החשמונאים. כשהוויכוח היה מי בראש. יוון אמרה, מי שחושב עמוק, הפילוסוף הוא בראש. כמו שאמר הפלטון, אם אני לא חושב אני לא קיים. לכן אנחנו היוונים, אנחנו הפילוסופים, אנחנו בראש הפירמידה. ועם ישראל אמר, אנחנו בראש הפירמידה, כי אברהם, יצחק ויעקב נתנו לנו את הכלים להיות בנים של השם. ובכיוון שהם נתנו לנו את הכלים להיות בנים של השם, יש לנו נשמה אחרת, יש לנו תפקיד אחר בעולם, לכן התורה יכולה להיות טבעית אצלנו. חלק מהאני שלי, טבעי, היא נותנת לי שמחה, היא לא איזשהו משהו כפוי, לא איזשהו צו חיצוני, היא מגדילה את הנשמה שנמצאת בתוכי, זה אני. אדם שלא חי את דברי הרשות שלו שקשורים לריבונו של עולם, התורה לא נהיה טבעית. כי הוא בעצם חי חיים אחד, והוא מכניס נקודות שקשורות לחיים אחרים, לתוך החיים שלו, אז התורה לא טבעית. התורה היא איזשהו מה שמשלמים, איזשהו ציווי, שהוא מנוגד בעצם לחיים שלו. אדם שגם דברי הרשות שלו, שהם רחבים מאוד, הם גלגל רחב מאוד, אבל הם קשורים הכל לריבונו של עולם, התורה נהפכת להיות טבעית אצלו, חלק ממי שהוא. ואז יוצא לו הרבה שמחה, הוא לא קרוע בין עולמות. אומר הרב בוטנר, זה כל ההסבר למה יש את ספר בראשית. כולנו מכירים את רבי יצחק, רבי יצחק אומר, לא הייתה התורה צריכה להתחיל, אלא מהחודש הזה לכם. הרי גם ברית מילה וגיד הנשה שמופיעים בספר בראשית, לא בגלל זה אנחנו עושים את זה, אלא כי הקדוש ברוך הוא ציווה אחר כך. אז מתחילת בראשית, עד החודש הזה לכם, אין מצוות. אז אנחנו בעצם לא מתחילים שם. אז רש"י אומר, כולם יודעים, כוח מעשה בגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. דבר שכל כך קיים היום. באים הגויים ואומרים, זה שלנו. תבין מי הקדוש ברוך הוא, ודתה בספר בראשית, למי הוא נתן את ארץ ישראל. לכן כל הרס של מבנה הוא נורא רעיה. אז זה רש. רב שימר שקוט בהקדמה שלו, והנוצים אומרים שספר בראשית המהות שלו זה שדרך ארץ קדמה לתורה. תראה את המידות שהיו לאברהם, יצחק ויעקב. תראה את כל מה שהם עברו. כן, אומר את זה הנוצים בלשונו. זה היה שבח האבות, שמלבד שהיו צדיקים וחסידים, עוד היו ישרים, שהתנהגו עם אומות העולם, אפילו יותר אלילים מכוערים, מכל מקום היו עמם באהבה וחשו לטובתם. אז תבין שיש, אתה חייב לתקן את המיטות שלך, לפני שאתה מתחיל את הציוויים, דרך ארץ קדמה לתורה. רב שמעון שקוף בהגדרה שלו אומר, שלכן משה רבינו שבר את הלוחות. כשמשה רבינו ירד לחטא העגל, הוא פתאום גילה תופעה שבגלל שלא הייתה שכחה של תורה, כי בלבות הראשונים לא הייתה שכחה של תורה, היו אנשים מושחתים במידות, אבל הם ידעו את כל התורה כולה. אנחנו נזכור, ומשה רבינו אמר זה חילול השם. או בגלל חילול השם הוא שובר את הלוחות. עד כדי כך, כדי שלא יהיה אנשים עם תורה, עם מידות מקולקלים. ולכן באו הלוחות השניים שיש בהם שכחה והכל תלוי בעמל התורה, וכשאדם יש לו עמל התורה זה גם מתקן אותו במידות. אז בסופו של דבר אם הוא יודע הרבה תורה, סימן שהוא עמל הרבה, המידות שלו התאדנו ממילא אין חילול השם. אז לפי הנציב המטרה של ספר בראשית זה דרך ארץ. לפי רש"י המטרה של ספר בראשית זה להבין למי שייכת ארץ ישראל. ולפי התחת יצחק המטרה של ספר בראשית זה כדי שכל אחד מאיתנו יבין שהתורה היא טבעית לו. שאברהם יצחק ויעקב הם אבא שלנו. והם נתנו לנו את הכלים ואת האפשרות ואת הנשמה שהופכת אותנו לבן של השם. אם התורה הייתה מתחילה בחודש הזה לכם, זה היה כמו פקודת הצבא. אתה מבין שהן חשובות, אתה עושה אותן, אבל הן לא חייב ממך. אלא צריך לעשות אותן לטובת העניין. כמו איזשהו צו חיצוני, שהוא חשוב מאוד לפעמים. פקודת הצבא, אני מכנס את החבר'ה שיהיו החיילים הכי טובים. אבל זה עדיין חיצוני. התורה היא לא חיצונית, התורה היא אתה. התורה היא פנימית. התורה היא הנשמה שלך. היא מגדילה את הנשמה, זה חלק אלוקה שנמצא בתוכך. ולכן, כל ספר בראשית בא כהקדמה למצוות. כהבנה שיש, תפקיד המצוות הוא לשמח אותך, הוא לתת לך משמעות בחיים, הוא שהחלק אלוק ממה שנמצא בתורך יעשה להיות עדיף, זה מטרת המצוות. הרב קוק בורות הקודש מדבר על זה הרבה, שכל מטרת המצוות היא להעצים את האדם כי זה כבר נמצא בתוכו. זה לא חיצוני לו. לכן הרב בוטנר אומר, מי שאין לו דברי רשות, התורה לא טבעית לו. מי שדברי הרשות קשורים, מי שהעולם התרבותי שלו, העולם שבו הוא חי, קשור לריבונו של עולם, אז התורה היא נהפכת להיות טבעית. ואני חושב שיש נקודה נוספת לאדם שחי, שגם דברי הרשות שלו קשורים לריבונו של עולם. ופה אני מגיע מעבר לחנוכה בספר בראשית, לפרשה שלה. היה סיפור מדהים עם נפוליון שגרם לי הרבה לחשוב. נפוליון כובש את ליטא, כובש את רוסיה, והצילים ברוסיה עושים לו מסיבה לרגל הכיבוש ומהללים אותו ומשבחים אותו, והוא מרגיש שהכל צבוע. פתאום הוא שם לב שלא הזמינו את הרב. שואל את הצלים, איפה הרב? למה לא הזמנתם אותו? היהודים היו אז מאוד נחותים. אני אומר, לפני את הרב, לא ראו לו כתובת בכלל. אמרנו אפילו באמצע המסיבה, אני לא גומר את המסיבה שהרב יגיע. טוב, נפוליאון אמר מיד עושים, שלחו מהקלה, מגיע אותו רב, מבקשים מהרב הזה שיגיד דבר תורה. והרב אומר את הדברים הבאים. אדוני הקיסר נפוליאון, כולנו יודעים ומעריכים את כישוריך הצבאי. הכל מכירים ומוכרים את תבונתך. רבים אף מהללים את נאורותך. ומרשה לי אדוני הקיסר לומר בפניך דברים כנים. כולם מבינים שניצחונותיך העקביים, כיבושך הנהדרים, הם מעבר לכושר צליחת תבונת אנוש. מאמציך המוכתרים בהצלחה אלטיבית, הרבה מעבר ליכולת כישורי אנוש. אין ספק אם כן שאינך משלם שליח, שליח של ההשגחה. ההשגחה התוותה לך כאן יעד גדול, וירושה לי לפרוק כאן את אשר בלבי. אינני נביא, אבל בין אני לאומות הנביאים. ותחושה בהירה אומרת לי, מהו אותו יעד שלא נבחרת? עמותי האומה שלנו, אומה ממושכת וממורטת בין העמים. עברנו סבל רב. לדידי אין ספק שעל כן ההשגחה מסייעת לך בדרכך, כי ידיעה לך משימה, תפקידך אדוני המלך, פקידה שלא תוכל להימלט ממנה, ולבטל בהחלטיות את אפלייתנו ולהפקיע את כוח רודפינו חינם ולבקט לנו תחוקת שוויון וסובלנות. ואז בהמשך הרב מביא את מה שיוסף אומר לשר המשקים. אחרי שהוא פתר לו את החלום, הוא אומר לו בעוד שלושת ימים יישא פרעה את ראשך וישיבך על קניך כי אם זכרתני איתך. מה הכוונה? כי אם זכרתני איתך. תזכור אותי, מה זה כי אם? אומר אותו רב, ואונקלוס כבר אומר את הדברים, לקח את זה מאונקלוס, אתה יודע למה אתה היית בכלא? אדם שיש לו זבור, השם לא, כרגיל בעולם לא שמים אותו בכלא. אתה יודע למה היית בכלא, מה השליחות שלך? השליחות שלך היא להוציא אותי מהכלא. בשביל זה אתה היית פה כל כך הרבה זמן. וכי אם זה חרטן, אז אומר אותו רב לנפוליאון, כמו ששאר המשקים יש לו תפקיד, גם לך יש תפקיד. וההיסטוריה אומרת שמיד שנפוליאון שמע את זה, הוא באמת גרם שכל החוקים שהפלו את היהודים, הוא שינה אותם. שני דברים מאוד תפסו אותי בסיפור הזה. קודם כל העוצמה של הרב. מביאים אותו, הוא לא מכין מראש, הוא לא ישב שבוע להכין את הנאום הזה, קראו לו בחטף. הוא מדבר, אדוני נפוליאון, יש לך שליחות בעולם. אתה יודע למה נמצאת? רק בשביל סיבה אחת, כדי לשנות את החוקים נגד האפליה של היהודים. אם הוא לא היה חי את הנושא של שליחות, זה לא היה דבר תורה שהיה אומר בלי לאחר. העוצמה הזאת נבעה כי הרב עצמו חי את התפקיד של שליחות. אני מאמין שהדרך שלנו להשפיע, להיות חלק מן העולם, ולהיות חלק אמיתי בצבא, במדינה, ולא להיות מושפעים, זה אם החיים שלנו עצמם יהפכו להיות משליחות. כיוון דטרי לא בלע, אדם שפולט לא בולע, כמו בהלכות ייסורים. כשאדם אין לו שליחות, הוא רוצה להיות סתם חלק מן החברה, אז הוא במקום להיות משפיע, יהיה מושפע. אדם שיש לו שליחות, יש לו חזון, הוא מבין מה התפקיד שלו, מה הוא צריך לרומם בעם ישראל, מה הוא צריך לתת, הוא אידיאליסט. אז הוא משפיע ולא מושפע. ואותו רב היה אדם שחי את השליחות ולכן הוא דיבר עליה בלי בושה, לפני נפוליאון, בצורה הכי ברורה, לפני כל העצירים של רוסיה, ונפוליאון משנה את הדברים, כי הוא ראה כמה דברים אמת. ושם אנחנו צריכים להגיע. להבנה ששר המשקים נמצא בכלא רק בשביל מטרה אחת. עכשיו אני מאמין שמי שלא חי את חיי הרשות שלו שקשורים להשם, אז בעצם החיים שלו לא קשורים להשם, הוא לא יוצא את התפקיד שלו. הוא לא יוצא את השליחות שלו. רק מי שחי באמת שגם החיים עצמם הם קודש. החיים עצמם יש מטרה, הם קשורים לריבונו של עולם. הוא ימצא את השליחות שלו. ועל פעם הוא לא ירגיש ריק. אני עוד נמצא עם הרשמים של אתמול, איך הוא שיתף אותנו בחיים הפרטיים שלו ואמר, כל עוד לא הרגשתי שליחות בחיים, הרגשתי ריק. ברגע שהרגשתי שליחות, הוא שבע שנים חקר את נושא החינוך, הוא הביא שזה השליחות שלו, והיום הוא כתב ספרים על זה, והוא עובר ממקום למקום ומדבר איך צריך לחנך, העולם הרגשי, ולפי מקורות וכו'. הוא אומר, השליחות הזו ממלאת אותי, גורמת לי שמחה אדירה. לכן הדברים שאנחנו מדברים, אני חושב שזה גם קשרו לפרשה בעוד שני דברים. ובזה אני אסיים. הרש"י שכולם יודעים, וישב ביקש יעקב להישב בשלווה. קפץ עליו רוגזו של יוסף. צדיקים מבקשים להישב בשלווה, אומר הקדוש ברוך הוא, לא דיין הצדיקים אשר מתוקן להם לעולם הבא, אלא מבקשים להישב בשלווה בעולם הזה. מה פשט? מה רע לשבת בשלווה? הרי כולם רוצים ללמוד גמרא עם קוסטי, איזה נוף יפה. מה רע לזה? מה רע לשבת בשלווה? למה קפץ עליו רוגזו של יוסף? אלא פשט הדברים של להישב בשלווה זה לא הפשט שיש לך דירה נאה וכלים נאים. אם זה נעשה לשם השם זה לא נקרא לשבת בשלווה. זה בסדר גמור. להישב בשלווה הפשט הוא שיעקב הבין, זהו, מציתי. עשיתי את תפקידי בעולם, הייתי בבית לבן, שמרתי מצוות, דיברנו שבוע שעבר על הרב עמיאל, רובי תחומים, לא ניכנס לזה, העולם האידיאלי מול העולם העכשווי. לא, אין דבר כזה. כל עוד אדם חי, הוא חייב לעשות את תפקידו בעולם. ותפקידו בעולם הוא בכל מציאות שבה הוא נמצא. כן, אני אעשה שני משפטים. הרב גרשון ליברמן, בדגל המוסר, תלמיד של הסבא מנובהרדוק כותב לימוד נורא למה שחידש לנו הסבא מנובהרדוק, שצדיק זה לא מי שמגיע לשלמות, אלא צדיק זה מי שכל הזמן מתקדם ושואף לשלמות. זה הכוונה שביקש להישב בשלווה. חשב שהוא כבר הגיע לשלמות? לא! השלמות שלך ממשיכה כל הזמן, עד 120, לעלות מעלה מעלה, לתת עוד ועוד. הרב יהודה לב חייסמן, מנהל הרוחני של ישיבת חברון בירושלים. יעקב אבינו נדרש, שהוא יתגון בהרגשתו גם אם שוכב על מצע רך של קנים וקסתות, או גם אם הוא שוכב על הארץ, ואבן שם למרשותיו, ביודעו שגם שם זו שליחותו והשם ניצב עליו. כשאדם יש לו שליחות, אז כל הדברים האחרים, החומריות, התאוות, קיימות, אבל הם תופסים מקום אחר, פרופורציה אחרת. זה עיקר חנוכה. להבין כמה התורה טבעית לנו, אנחנו בנים של אברהם, יצחק ויעקב, הם נתנו לנו את הכוח הזה, להבין כמה דברי הרשות חייבים להיות קשורים לריבונו של עולם. זה מהותו של ספר בראשית. הם לא הצטרו והם קיום כל התורה כולה. אבל הכל היה לקט ציווי, היה כל רק ההבנה שזה משלים את האדם. אם אנחנו פה בבית המדרש, נחבר את החיים לריבונו של עולם. בחיים עצמם, בהרגשות שלנו, את התרבות שלנו, את העשייה שלנו, את החיים עצמם, את האוכל שלנו, את הצורה של האוכל, הכל, נחבר לריבונו של עולם. ועל זה נוכל להגיע לשלמות, למקום שדיברנו שבוע שעבר, ועל זה נוכל להגיע לשמחה, לקידוש שם שמיים, לעשות נחת רוח מריבונו של עולם, ולעשות נחת רוח לעצמנו. זה מהותו של חנוכה, זה מהותו של ספר בראשית, זה מהותו של יוסף, אותו יוסף ששולח עגלות, כי הוא חי במצרים, אבל הוא חי עם הראש של אותו יוסף שהיה בארץ כנען, בן של יעקב, והוא לא נותן לתרבות המצרית להשפיע עליו, אלא הוא נהפך להיות סגן המלך, והוא משפיע על מצרים ומצרים לא משפיע עליו. ואני חושב שזה כל היסוד, וזה הסיים, של הקנאה של יוסף ואחיו. כי יוסף הגיע לדרגה הזו, שהוא משפיע ולא מושפע, והם לא הגיעו לדרגה הזאת, ולכן נוצרה הקנאה. יהי רצון, וזה מה שאנחנו מברכים את הילדים שלנו כל יום שבת, יברכה השם כאפרים וכמנשה, למה דווקא אותם? למה יהודה, יוסף, כאפרים ומנשה היו מצרים, ועדיין המשיכו בכל את הדרך של יוסף אביהם ולא היו מושפעים מהחברה, גם אנחנו נמשיך את דרכם של יוסף, אפרים ומנשה, ולא נהיה מושפעים מחברה, אלא הפוך, נשפיע עליה. Thank you.